כי צדקת בעורך, כי כל התארים האלה אינם מחייבים ריבוי באלוה. אך איך תצדק ביחסך לאלוה אתו הרצון, שהפילוסוף מרחיקו מאת האלוה? מה בעיה ברצון? מה בעיה בזה שאלוהים יש רצון?
חסר.
בדיוק. כלומר, רצון מצביע על חוסר. כלומר, יש לו תאווה, הוא מתאווה למשהו, והוא חסר לו, לכן הוא רוצה אותו. אומר החבר בפסקה ו', לא יקשה לנו להצדיק גם זאת. אם אין לפילוסוף טענה אחרת נגדנו, נאמר לו, אוי אתה הפילוסוף, מהו לדעתך הדבר אשר גרם להיות השמיים סובבים תמיד לפי דבריך אתה, והגלגל העליון נושא הכל? אם כי לא עצמו אין מקום, ובתנועתו אין כל סטייה. וכדור הארץ מרכזי, עומד באמצע בגלגל בלא משען וללא נטייה. מה הדבר אשר סידר את כל הנמצאים כמו שהם, בכמות, באיכות ובצוויון? ואי אפשר לך לא להודות במציאות דבר כזה, שהרי הנמצאים לא ברו את עצמם ולא אחדים מהם את האחרים. והנה אותו הדבר גרם גם להעביר כי יצטייר על ידי עשר דיבורות משמעת איש ואיש, ולכתב כי ייחרט על הלוחות. דבר זה יכול אתה לקרוא רצון או מאמר או ככל אשר תרצה. בסדר? כלומר, הוא אומר לו בעצם שיש מישהו שסידר את העולם. והסדר הזה שנחקק בעולם, אנחנו קוראים לו רצון. עכשיו, הוא אומר לו, אתה לא חייב לקרוא לו רצון. כלומר, מבחינה מסוימת הוא אומר לו, יש פה איזשהו ביטוי של רצון של אלוהים בלי החולשה. הבנתם? כלומר, יש פה את התוצאה של הרצון בלי החולשה של הרצון. בסדר? כלומר, אצלנו הרצון הוא בעייתי. למה? כי אנחנו צריכים משהו שאנחנו חסרים. אחרי אנחנו רוצים אותו. אני צריך לאכול. אחרי אני רוצה עכשיו לאכול. זה אומר שאני חסר משהו. חסר לי אוכל עכשיו. אבל אצל אלוהים, כשהוא ברא את העולם וסידר אותו וקבע בו כל מיני דברים, זה לא נבע מזה שהיה לו חוסר, אלא מזה שהוא רצה שדברים יקרו בצורה מסוימת.
אבל למה הוא רצה? למה שלא רצון?
זה כבר אנחנו לא יודעים. אבל
הוא... אז לא לתקנון.
אתה צודק שהוא לא ענה מהבחינה של כביכול לא הסביר איך זה בא מהשם, אבל הוא בא ואמר שאצל השם יש דבר כזה, רצון בלי... בלי חולשה.
מה השאלה?
עוד פעם, השאלה אמרה, כלומר, השאלה באה ואמרה, לכאורה אצל אלוהים, אם נתמצת בשני משפטים את השאלה ואת התשובה, השאלה אומרת, כמו שאצלנו הרצון נובע מחולשה, מחיסרון, אנחנו צריכים משהו, לכן אנחנו רוצים אותו, גם אצל הקדוש ברוך הוא מילה, אתה לא יכול להגיד שיש רצון, כיוון שאתה לא יכול להגיד שאצל הקדוש ברוך הוא יש חולשה.
הוא רוצה לשלול את האמירה, הקדוש ברוך הוא רוצה,
הכוזרי. ובתשובה, אתה שואל על התשובה?
לא, בשאלה.
בשאלה זה מה שאמרת מקודם.
מה העמדה של הכוזרי? העמדה של, תסביר לי אז למה אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא רוצה?
כן.
הרצון השם.
כן. איך זה לקדוש ברוך הוא יש רצון? הבנתי תארים, חכם, גיבור, שהוא עושה דברים, שהוא בונה, שהוא כועס, כל הדברים האלה הבנתי. אבל רצון זה כבר משהו שמעיד על חולשה. כלומר, כל התארים ביטאו עוצמה. הוא גיבור, הוא עושה חסד, זה דברים שביטאו עוצמה. אומנם עוצמה אנושית, אבל זה עוצמה. רצון זה מבטא חולשה, במיוחד אצל הפילוסופיה, שהרצון מבטא חולשה. ואם זה חולשה, איך אפשר להגיד את זה על הקדוש ברוך הוא? אז אומר לו החבר, תדע לך שבתשובה, בקצרה נגיד את זה, את כל הפסקה, תדע לך שהרצון אצל הקדוש ברוך הוא זה לא כמו רצון אצל בני אדם. הרצון אצל הקדוש ברוך הוא זה רצון שלא נובע מחולשה. אלא זה רצון אחר.
הוא לא מסביר.
הוא לא מסביר איך זה, נכון. הוא לא מסביר איך זה, אבל הוא אומר לו, תדע לך שזה סוג אחר של רצון.
זה סוג אחר של רצון?
כן.
אז למה קוראים לשניהם רצון?
למה קוראים לשניהם רצון? בגלל התוצאה. כמו שאמרנו, בעצם פה הוא חוזר להסבר הקודם שלו, שלמה אתה אומר אצל הקדוש ברוך הוא שהוא רחמן? הרי הקדוש ברוך הוא, זה מה שלמדנו בתחילת שבוע, הקדוש ברוך הוא לא מרחם, אלא פשוט אומר, בגלל שמגיע לאיש הזה שכר, אז הוא מרחם עליו ונותן לו. כל אומר, הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מאב. כלומר, אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא ויתר למישהו, אז אתה לא מבין את הקדוש ברוך הוא בכלל. הקדוש ברוך הוא לא מוותר על מילימטר ממה שצריך לקרות. אלא מה הוא נתן לו? לא בגלל שהוא ויתר לו, אלא בגלל שבאמת מגיע לו. אלא בעיניים אנושיות, זה נראה שהקדוש ברוך הוא מרחם עליו, עושה לו טוב, עושה לו טובה. אותו דבר גם פה. הרצון זה מה שהקדוש ברוך הוא בונה ויוצר ועושה. אלא מה? בעיניים אנושיות, אם היינו רואים פה בן אדם, היינו קוראים לזה רצון. אבל אל תטעה. זה לא רצון אנושי, ולכן גם אין פה את החולשות של הבן אדם.
אחד מהאנשים שאתם מדברים, אומרים פה הוכחה לאלוקים, זה, תראה, יש פה איזו בריאה מטורפת, כאילו יש פה משהו מטורף, מן הסתם מישהו עמד מאחורי זה. אבל מצד אלוקים, כל הדברים הם לא שייכים.
בדיוק.
ברגע שאמרת שיש אלוקים, אז כבר תראית שזה כבר השאלה, השאלה ששאלת להגיע לאלוקים לא הייתה נכונה.
כלומר, גם המדענים משתמשים בביטויים האלה, אומרים, הטבע רצה. הטבע רצה שלאדם יהיה אוזניים בצורה כזאת כזאת, בגלל שברגע שלאוזניים יש צורה כזאת כזאת, אז זה משפיע על היכולת שמיעה שלו. אבל לטבע אין רצון. הטבע פועל בצורה עיוורת. מה זאת אומרת פועל בצורה... אתם רוצים לעבור לעזרת השם? מה זה שהטבע פועל בצורה עיוורת? לכאורה זה מערכת של סיבה ותוצאה. יש סיבה מסוימת שגרמה והניעה את הצורה הזאת וגרה לזה וגרמה לזה וגרה לזה. זה פה. כמו שאתה יודע, השמיים רצו להוריד גשם, השמיים לא רוצים להוריד גשם. יש פשוט מאוד תהליך טבעי של התעדות של המים מהים, הם עולים הופכים להיות לעננים, ומעננים מתעבים, עד שבירושלים הם מתחילים להוריד גשם. אבל אתה לא יכול לבוא להגיד שהשמיים רצו להוריד גשם. כן, אני יכול להגיד. למה? מכיוון שבעיניים אנושיות, כשאני רואה פעולה ותוצאה, אני מדבר על רצון. אותו דבר גם כלפי הקדוש ברוך הוא, אתה יכול להגיד אותו דבר. אל תחשוב רק שזה כמו רצון אנושי.
אז זה באמת, לא יצא פה איזו שאלה מפורשת לגבי הרצון. זה בעצם כמו שאר הדברים שאמרנו.
כן, זה דומה לשאר הדברים, אלא מה הוא רוצה להגיד שברצון הייתה שאלה מפורשת. כי הרצון, בניגוד לשאר הדברים, הוא כן מביא חולשה אצל הבן אדם. בסדר? כלומר, כל הדוגמאות שהביא מקודם, זה דברים, חסד, גבורה, בנייה, כל הפעולות שאלוהים עשה, זה פעולות חיוביות. אלא מה? הוא אומר, אתה יכול לצמצם את הקדוש ברוך הוא, אומר, אל תבנה, אבל פה כבר זה משהו יותר חמור. שאתה מייחס, בלי, אתה מייחס לקדוש ברוך הוא משהו שהוא בעל חולשה, ובזה הוא התייחס. זין, אמר הכוזרי, כן, מה?
אנחנו בעצם הרב כל הזמן חוזר על המשפט הזה שזה שכר ותוצאה, כאילו, הקדוש ברוך הוא לא רחמן, פשוט יש שכר ועונש, כאילו. ומצד שני, אנחנו כל הזמן, יש איזה בחינה שאנחנו כל הזמן מנסים לשלוט השכר ותוצאה בעולם, אנחנו רוצים להגיד שמתגלה פה ישר בתוך הטבע. יש מציאות של השגחה פרטית.
כן.
אנחנו רואים ששכר ותוצאה, באמת הכל מאוד טבעי, מאוד מחזורי ולא...
נכון. אז נבוא ונגיד, הרב הוא כותב את זה במאמר שלו, בספר אורות, הוא אומר שיש שני עולמות. יש עולם אחד שהוא עולם של סיבה ותוצאה, שהוא פועל על פי מערכת של חוקים, ברורים, הכל ידוע, הכל מובהר, הכל זה, טבע נקרא לזה ככה, או חוכמה. ומעל העולם הזה יש עולם של רצון, שבו הדברים נקבעים על פי פרמטרים אחרים לגמרי. קדם לו כבר בהגדרה של הדברים, זה הרמח"ל. קראתם פעם ספר דעת תבונות? אם תסתכלו ספר דעת תבונות של הרמח"ל, ספר מאוד חשוב, מאוד בסיסי, הוא מדבר על שני מהלכים שרצים ביחד בהיסטוריה. יש מהלך שהוא קורא לעולם המשפט, ומהלך מקביל שנקרא עולם הייחוד. ושני המהלכים האלה רצים ביחד בהיסטוריה במקביל. מה זה עולם המשפט? עולם המשפט זה אומר חטאתה, אתה תצא לגלות, עשית מעשים טובים, תחזור לארץ ישראל, זה עולם המשפט. עולם הייחוד זה עולם שבו אלוהים עושה את מה שהוא רוצה, הוא לא כפוף לחוקים. הוא עכשיו בא לו להוציא את עם ישראל מהגלות. למה? כי הוא חושב שהגיע הזמן. אז הוא מוציא את עם ישראל מהגלות למרות שלא מגיע להם. למרות שהם עדיין חוטאים, למרות שהם לא מתאימים לארץ ישראל. הוא לוקח אותם ושם אותם בארץ ישראל. אז מה תגיד, הוא דילג על עולם המשפט? הוא דילג על מה שמעת, השכר והעונש? לא, הוא לא דילג. הוא ידאג לזה שפה בארץ ישראל יהיה תהליך של ניקוי. יהיה תהליך שבו הם יתנקו מכל הקלקולים שהם עדיין לא עשו אותם. וממילא יש חפיפה כל הזמן בין עולם הייחוד ולמה משפט. ואתה רואה מהלכים בהיסטוריה שקורים. לדוגמה, הקפיצה הזאת של מה שקרה בששת הימים. עם ישראל פה נלחם, אתם קוראים ספרים, מה היה פה לפני מלחמת ששת הימים, אתה הולך להתעלף. ממש, כלומר, היה מצב שבו דיברו אנשים, מי יהיה האחרון שהולך לחבוט את האור בנמל תעופה. כלומר, הולכים להשמיד אותנו, זה ברור. רק השאלה, מי יהיה האחרון? היה מצב שבו רוסיה הולכת ומחמשת את כל הערבים שמסביבנו, המון 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 כלי מלחמה, המון כוחות סדירים, המון יועצים, מדענים, שישראל יודעת שזורמים למצרים, לירדן, לרוסיה, בשביל לחמש אותם בצורה כמעט בלתי ניתנת להתמודדות. במקביל, הספקית הראשית של נשק למדינת ישראל, שזה הצרפת, עד אותה תקופה, מטילה אמברגו, כלומר מטילה חרם על מדינת ישראל, ולא מאפשרת לה לקנות כלי נשק חדישים. באותה תקופה בערך אנחנו ממש גונבים מהצורפתים, זה משהו שהוא בלי נתפס היום, היום גונבים עם צוללות. כלומר, הצורפתים הבטיחו לנו, הם היו כמו אמריקה של היום, הם הולכים מטוסים, היה אז מיראז' וכל מיני מטוסים כאלה, הם היו מוכרים לנו מטוסים, צוללות, ספינות. בשלב הממשלה הצרפתית מחליטה, פוס, די, למה? אנחנו נמאס לנו מהיהודים, אנחנו רוצים עכשיו להיות בצד של הערבים, לא, לא מוכרים. אבל מכרתם לנו כבר, אמרתם שזה שלנו, לא. נשאר בנמל, בשרבורג אני חושב קוראים לזה, אחד בנמלים בצרפת. היהודים לא עצו פריירים, שלחו, היה אז באותו הזמן חגיגות של חג המולד וזה, הם התחילו להפעיל על הספינה כל מיני, לא יודע איך, כל מיני אנשים שחגגו ועשו רעש וזה, והתרגלו לעשות המון המון רעש, גם בחוף היה המון המון רעש, ומתחת לאף של הצרפתים התרגלו להמון רעש, גנבו להם ממש את הצוללות האלה, פשוט גנבו להם אותם, גנבו להם, לקחו אותם פה למדינה. הם הגיבו בכעס, אבל כבר, מה יעשו?
שתי הלגות האלה בסותרות.
אבל רגע, שנייה, אבל מה אני אומר? זה היה מצב נורא טוטלי. מצב, ופתאום, בשנייה אחת, בשישה ימים, בבת אחת, אנחנו כובשים ומשלשים את השטח של מדינת ישראל. אף אחד לא חלם, אף אחד לא רק לא חלם, אף אחד לא רצה להגיע לעיר העתיקה. אתה רואה, אתה קורא את מלאכי המלחמה, אתה רואה ששר הביטחון, הרמטכ"ל, כולם מפחדים להיכנס, לא רוצים את הקנסאות הזה, לא רוצים. אנחנו רוצים שר בתל אביב, בירושלים החדשה, לא רוצה את העיר העתיקה. ולא אם נותן לנו את זה, מכריח אותנו. אלא מה, אנחנו לא מתאימים לזה. כלומר, מבחינת עולם המשפט, מבחינת ההתאמה שלך, אתה לא מתאים. אז הוקח לנו עשרות שנים עד שאנחנו מתאימים למתנה שקיבלנו בקפיצה. אז העולמות האלה חיים ביחד, אז באמת, מה ששאלת לגבי סיבה ותוצאה, עולם של שכר ועונש מדויק, זה איזשהו מרחב חיים מסוים שנמצא בעולם שלנו, אבל תדע לך שבמקביל יש מערכת שהיא לא כפופה לחוקים האלה, והיא יכולה לשנות. אבל גם כשהיא משנה, היא לא מוחקת את העולם הזה, זה הגדלות שלה, זה כמו גלגל ועוד גלגל ועוד גלגל ועוד גלגל, וקוד גלגל פועל בצורה אחרת, ולמרות שהוא פועל בצורה אחרת, הוא לא מוחק את העולם שמתחתיו, הוא מאפשר לו גם קיום. אז העולם של הנס כשקראת, כלומר העולם
זה קפיצה קדימה ואז אחרי זה חוזר וחזר אחורה שוב?
זה דוגמה אחת, זה דוגמה אחת, כן, זה אחת הדוגמאות, אבל יש עוד הרבה 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 צורות של יישום, שבהם הקדוש ברוך הוא, הוא מצד אחד מנהיג את העולם בצורה של טבע, כמו שאמרת, כלומר סיבה ותוצאה. מצד שני, הוא גם מתערב ועושה את מה שהוא רוצה. אם העולם היה בנוי רק על סיבה ותוצאה, על טבע, אז העולם לא היה מתקדם. אנחנו רואים את זה על עצמנו. יש לנו הרבה פעמים מצבים שאתה אומר, אני תקוע, זה לא זז. זה לא זז. אם זה היה תלוי רק בי, אז לא היה זה. לא היה גאולה. גם כללית וגם פרטית. זה הקדוש ברוך הוא מתערב ונותן לנו קפיצה. בשביל שאנחנו נעשה דברים אחרים. בסדר? הלאה.
הרב, הקפיצה מידע על היכולי
שלנו? אנחנו לא יודעים, אתה צודק. לפעמים הקפיצה נובעת ממצב שבו אנחנו לא בסדר. אנחנו נגיד יציאה מהגלות. אלוהים אומר לנו, תעלו לגלות, תעלו לצאת, תעלו, 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 לא רוצים לעלות, לא רוצים, זה, צ'ח, שולח לנו שואה. כולם חייבים לעלות. אין דבר כזה, אם אתם תמותו. זה נובע מחולשה, אבל לא תמיד. לפעמים זה נובע מזה שבאמת אין לנו כוח להפעיל את זה. אתה אף פעם לא יודע האם זה נבע מזה שלא היה לנו כוח, ובאמת אלוהים היה צריך להתערף בכל מקרה, או מזה שהיה לנו כוח, אבל אנחנו עצלנים. ואנחנו לא עושים את מה שמוטל עלינו. ולכן אלוהים, איך כתוב? בחמה שפוכה אם לא חליכם. גם אם אתם לא רוצים, אני גואל אתכם. ממיד לכם מלך שגזירותיו קשות כהמן, והוא יחר אתכם עוד לארץ ישראל. אנחנו ראינו את זה בדור האחרון, שבאמת אלוהים ימיד לנו מלך שגזירותיו קשות כהמן, והוא יחר אותנו לעלות לארץ ישראל. עכשיו, שנייה, האם זה נבע מזה שאנחנו היינו עצלנים, או זה נבע מזה שלנו מספיק כוח? אני לא יודע. יכול להיות שבאמת, שאנחנו מיצינו את היכולת שלנו, וברגע שמיצינו את היכולת, היה צריך איזשהו כוח מבחוץ שישלוף אותנו מהמעגלות.
אפשר בעצם להגיד שהכל זה סיבה ותוצאה, ואפשר להגיד שגם הכל זה השכחה.
כן. וזה שני הדברים נכונים.
איך הוא כל הסיבה ותוצאה, ואיך הוא כל את הדבר?
עולם מוסרי, עולם סיבתי ועולם מוסרי.
מוסרי?
מוסרי וסיבתי.
ברגע שהעולם הסיבתי תקוע,
אז יש פה התערבות של עולם מוסרי. עכשיו, זה לא רק תקוע, אמרתי עוד פעם, זה דוגמה אחת שנתתי, של עולם שתקוע. לא, לפעמים גם במקביל. לפעמים במקביל, העולם המוסרי מנהל ומשפיע, העולם הסיבתי שעשה דברים מסוימים. בסדר? יש לזה דוגמה בפרקי אבות, שבה כתוב שבן אדם שהיה חייב מיתה, והוא לא גלה, והוא לא יצא לגלות, אלוהים מזמן אותו לפונדק, ושם אתם מכירים, הוא עולה על סולם ונופל וזה. כלומר, אלוהים מניע את העולם הסיבתי על פי המוסר. זה גם אחת הדוגמאות. יש עוד הרבה. זה מערכת של שעונים, של גלגלים של שעון, שמתחברים אחד לשני באלפי, אלפי, אלפי, מיליוני צורות, ורק אלוהים יכול לעשות את החיבורים האלה. אפשר, זה מסובך מאוד, בן אדם לעשות חיבורים כאלה. בסדר? זין. הנה התברר לי סוד התארים.
כן, כן. לעשות את החיבורים זה מסובך, וגם להבין את החיבורים האלה זה מסובך לנו.
כן, זה העבודה שלנו מקובלים.
הם מבינים כאילו את
ה... הם מבינים הכל, אבל המקובל, הוא יכול לבוא ולחשב לך ולהגיד לך איפה אנחנו באמת פועלים בעולם כזה, ואיפה יש פה התערבות של עולם אחר. אתה יכול גם לראות את זה מי שלומד תנ"ך. הוא הרבה פעמים רואה את זה, הרבה פעמים במאורות של התנ"ך. הנה נתברר לי סוד התארים האלוהים, והייתי רוצה להבין כעת גם את עניין כבוד השם, מלכות השם ושכינה. פה כבר נכנס ממש לבפנים, וננסה להבין כל מיני דברים שמכנים את הקדוש ברוך הוא. אלה הם, אומר לה החבר, אלה הם שמות, בהם נצא...
למה הוא אומר דווקא אותם? למה זה מעניין אותו?
זה דברים שהתגלו לנביאים. והוא רוצה לדעת, לכאורה, אם יתגלו לנביאים, אז זה אומר שיש פה ממשות. נכון? עד עכשיו דיברת על רחמן, על גיבור, על כל מיני תארים. זה תארים שאתה יכול להגיד, זה רק דומה, זה רק על דרך הדמיון, כמו שאמרנו, אצל בן אדם זה ככה, אז גם לשחר מלבישים את זה. על פה ממש מדברים על כל מיני מציאויות של אלוהים, שזה ממש מציאות פיזית. כבוד השם, כתוב, עם ישראל ראה את כבוד השם. מה הוא ראה? מלכות השם, שכינה, מה זה הדברים האלה? אז הוא אומר לו החבר, אלה הם שמות בהם נציין את העצמים אשר הופיעו לעיני הנביאים, כמו עמוד ענן, אש אוכלת, אב ערפל, אש ונוגה. כל הדברים האלה, ממש, זה ממש עצמים, כלומר זה מציאויות שנגלו ממש, נגלו לבני האדם. כך אומרים אנו על אור עמוד השחר, וכן על אור בין הארבעים, וכן על האור הנראה אלינו ביום המעונן, כי הוא ניצוץ היוצא מלפני השמש. אם כי השמש מחוסה בשעות האלה. ככה נאמרים, כי האור והניצוץ הם מעצם השמש, דבר אינו כן. כי אם הגופים נפעלים בנוכחותם, על ידי זה הם מהירים. כך גם הכבוד, ניצוץ אור אלוהי, הוא הפועל על עם האלוה בארץ האלוה. כלומר, יש כאן... את האור עצמו, אבל האור עצמו זה לא מספיק. בשביל שהאור יופיע אלינו, צריך שתהיה תכונה בתוך המציאות שתוכל לקלוט את האור. מה התכונה הזאת? זה המילים האלה שאותם הוא אמר, שכינה, כבוד השם, מלכות השם. המילים האלה מבטאים תכונה בתוך המציאות שמצליחה להעביר אלינו את האור האלוהי. בסדר? כלומר, אלוהים רוצה כל הזמן לתת לנו, כל הזמן להשפיע עלינו, כל הזמן לעשות איתנו חסד ואור וטוב. אבל אין לנו כלים שיכולים להכיל את האור. אז לפעמים הוא בורא כלים מסוימים שהם, נקרא זה ככה, הם קבלים, כמו קבל בחשמל, הם מצליחים להכיל בתוכם את האור ולהעביר אותו אלינו. כלומר, הם מצד אחד הם חוסמים, לכן אתה לא נשרף בעקבות המפגש עם האור האלוהי, מצד שני הם גם מגלים. הם יש להם את שני היתרונות של שני הצדדים, או אולי אפילו דווקא, נגיד הפוך, דווקא על ידי החסימה שהם חוסמים, הם מאפשרים גילוי. וזה כבוד השם, וזה שכינה, וזה מלכות השם, ודרך אגב זה בהר הבית, זה מה שקורה בהר הבית, שיש שם תכונה שמאפשרת לאלוהים לשכון בתוך ההר.
השכינה זה המחסום, או השכינה זה מה
שמתגלה
בעקבות המחסום?
זה שני דברים שהם אחד. כלומר, הכלי הופך להיות התוכן. בסדר? כלומר, הכלי שנושא בתוכו את האור, הוא הופך להיות האור עצמו שבשבילנו הוא האור. כלומר, נקרא זה ככה, אם אתה דבר על השכינה, השכינה זה מה שאנחנו קוראים נשמת ישראל. הנשמה של עם ישראל היא מצד אחד מספיק אהבה בשביל לאפשר לאור להגיע אלינו ולא שלא נשרף ממנו. מצד שני, היא גם מספיק רוחנית בשביל להיות כלי שיכול לקנוס לתוכו את האור האינסופי. זה משון כנסת ישראל. כנסת ישראל היא כונסת את כל האורות העליונים ומעבירה אותם אלינו.
שישראל.
משפך כזה. לא, כל האורות העליונים שמעליה. לא, ישראל באים אחר כך. כנסת ישראל זה הנשמה העליונה של עם ישראל, השורש הרוחני של עם ישראל. השורש הזה שנקרא כנסת ישראל, הוא כונס בתוכו את כל האורות העליוניים, ומאפשר להם להיגלות בתוכנו. וזה נקרא שכינה. השכינה מלשון שכונה, כלומר שוכן. אלוהים שוכן בתוכנו. איפה? בתוך עם ישראל. עם ישראל זה איזשהו גוף, ממש. לא גוף פיזי, אלא גוף רוחני. גוף רוחני שמצליח להכיל אלוהות. ורק בגלל שהוא מצליח להכיל אלוהות, יש לנו גם אחרי זה עולם. כלומר שבשביל שיופיע עולם, צריך שאלוהים יתגלה. רק בעקבות זה שהוא מתגלה בתוך עם ישראל, תוך מה שנקרא כנסת ישראל, אז מופיע אחרי זה גם העולם שלנו.
יש כנסת ישראל ויש עם
ישראל? עם ישראל זה כבר האנשים שאותם אתה מכיר.
ביטוי.
זה הגילוי של אותה כנסת ישראל, או נשמת ישראל. זה מדרגות. יש כנסת ישראל, יש משמד ישראל, יש רוח ישראל, יש הרבה מדרגות, אבל כל המדרגות שאותה הזכרתי זה נשמה. זה כוח רוחני שמחיה את מה שקראת עם ישראל. כלומר, הפרטים. אותם פרטים שנמצאים היום בארץ ישראל, אותם 6 מיליון ועוד אלה שבחוץ לארץ. הם נקרא עם ישראל. אבל עם ישראל הזה חי מאיזושהי נשמה משותפת לכולם. הנשמה המשותפת הזאת נקראת נשמת ישראל. והיא השכינה. שעליה נאמר שגלו ישראל גלתה שכינה עמהם. גם כשאנחנו חוזרים לארץ ישראל, השכינה חוזרת איתה.
מה זה גלתה השכינה? כלומר, הנשמה הרדודית הזאת גם עזבה את הארץ?
כן.
לאן היא עזבה?
באופן חלקי. היא עזבה לשמיים.
לשמיים? כלומר, שהליכוד לא שורה בארץ, היא לא יכולה לשאול בחוץ לארץ. נבואה רק בארץ.
כן. חזק וברור.
גילוי זה מלשון גם לגלול.
כאילו, על מנת לגלות
צריך להסתיר, כן.
יפה, 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 יפה.